שלום וברכה, נלמד כעת את השיעור היומי ברמב״ם, אנחנו עוסקים בספר אהבה, בהלכות תפילה, בפרק 12 ובו 24 הלכות. הלכה א', משה רבנו תיקן להם לישראל שיהיו קוראים בתורה ברבים בשבת, ובשני ובחמישי בשחרית, כדי שלא ישעו שלושה ימים בלא שמיעת תורה. ועזרה תיקן שיהיו קוראים כן במנחה בכל שבת, משום יושבי קרנות, אותם אנשים שאינם רגילים לבוא לבית המדרש, אלא יושבים בקרנות של העיר ועוסקים בדברי שיחה ובתלה. וגם הוא תיקן שיהיו קוראים בשני ובחמישי שלושה בני אדם, כי משה רבנו לא תיקן, אלא שיקרא אדם אחד שלושה פסוקים ולא יותר, או שלושה אנשים שלושה פסוקים, ולא יקראו פחות מעשרה פסוקים, כנגד עשרת הדיברות שנאמרו למשה מסיני. הלכה ב', ואלו הם הימים שקוראים בהם בתורה בציבור, בשבתות ובמועדים ובראשי חודשים ובתעניות ובחנוכה ובפורים ובשני ובחמישי שבכל שבוע ושבוע, ואין מפתירים בנביאים אלא בשבתות וימים טובים ותשעה באב בלבד. כי ימי החול הם ימי מלאכה, וקשה להכביד על הציבור להאריך הרבה בקריאה. הלכה ג', אין קוראים בתורה בציבור בפחות מעשרה, כי אין דבר שבקדושה פחות מעשרה. אנשים גדולים, פרט לקטנים, שהם פחותים מ-13 שנה, בני חורין, חוץ מעבדים כנעניים, וכן אמרו מעשה ברבי אליעזר, שנכנס לבית הכנסת ולא מצא עשרה, שחרר עבדו והשלימו לעשרה. והם קוראים פחות מעשרה פסוקים, וידבר עולה מן המניין, וידבר השם אל משה לאמור, מצטרף למניין עשרה פסוקים, אף על פי שאין ללמוד ממנו כלום. ולא היו הקוראים פחות משלושה אנשים, כנגד כהנים, לוויים וישראלים, והם מתחילים בפרשה פחות משלושה פסוקים. הקורא בתורה והגיע לפרשה חדשה, אינו פוסק בה עד שיקרא ממנה שלושה פסוקים. וגזרו את זה משום הנכנסים שלא נכחו בקריאת הפרשה הקודמת, ואם נפסיק הקורא בסוף שני הפסוקים הראשונים, יחשבו שלא קרה זה אלא שני פסוקים בלבד, והרי אין קוראים פחות משלושה פסוקים. והם משיירים בפרשה פחות משלושה פסוקים. מי שקרא והגיע לסוף פרשה, אל יפסיק קריאתו לפני שני הפסוקים האחרונים של הפרשה. גזרה משום היוצאים מבית הכנסת שיסברו שהעולה אחריו לא יקרא אלא שני פסוקים האחרונים בלבד, ולא יקרא הקורא פחות משלושה פסוקים כנגד תורה, נביאים וכתובים. ואפילו פרשה שלמה אם אין בה אלא שני פסוקים כגון וביום השבת אינו קוראה בפני עצמה. הלכה ד', שלושה שקראו עשרה פסוקים, שניים קוראים שלושה שלושה, ואחד ארבעה, ובין שהיה קורא ארבעה ראשון או אחרון אמצעי, הרי זה משובח. זאת אומרת, אין לנו מקפידים לומר דווקא אחרון נקרא ארבעה פסוקים משום מעלים בקודש ולמורידין, אלא כל אחד מהם הרשות בידו לקרותם. הלכה א', כל אחד ואחד מן הקוראים פותח ספר תורה ומביט למקום שהוא קורא בו, ואחר כך אומר ברכו את השם מבורך, וכל העם עונים ברוך השם המבורך לעולם ועד. וחוזר ומברך ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה. וכל העם עונים אמן. ואחר כך קורא עד שישלים לקרות וגולל הספר ומברך, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, היא התורה שבכתב, וחיי העולם נטע בתוכנו, היא התורה שבעל פה, ברוך אתה השם, נותן התורה. הלכה ו', אין הקורא בתורה רשאי לקרות בתורה, עד שיחלה אמן מפי הציבור, אמן של ברכת התורה, כי רק אז ישמעו את קריאת הקורא. קרא וטעה אפילו בדקדוק אות אחת, מחזירים אותו, עד שיקראנה בדקדוק, ולא יקראו שניים בתורה, אלא אחד לבדו. כי יש לנו כלל שאומר, אין שני קולות נשמעים כאחד. קרא ונשתתה, יעמוד אחר תחתיו ויתחיל ממקום שהתחיל הראשון שנשתתק, מברך בסוף. ואינו מברך לפניה שכבר ברך הראשון, ואף על פי שהראשון ברך בתחילתה והשני בסופה, אין בכך כלום. שאין הקפדה לעולים שיברכו, אלא לפסוקים שיתברכו לפניהם ולאחריהם. תדע שמתחילה לא תקנו, אלא שראשון לקרואים מברך לפניה, ואחרון מברך לאחריה. והאמצעים לא ברכו כלום, אלא משום גזרה תקנו החכמים שכולם יברכו. הלכה זין, אין הקורא רשאי לקרות עד שיאמר לו גדול שבציבור לקרות. מנהגם היה שכל העולה לתורה היה קורא בעצמו לפני הציבור. וכיום שאין הכל בקיאים בטעמי הקריאה ובדקדוקיה, אין הציבור יוצאים בקריאת אלו. מפני שכל אחד בעיניו כי יודע, ואם לא ירשו לקרוא יבוא להתקוטט עם השליח ציבור, לפיכך תקנו שאינו קורא להשליח ציבור הבקי בקריאה. מכל מקום גם העולה קורא בנחת עם השליח ציבור, כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה. ואפילו חזן הכנסת, שליח ציבור, או ראש הכנסת, מנהיג הציבור בבית הכנסת, אינו קורא מעצמו עד שאומרו לו הציבור, או גדול שבהם, לקרות, שאין אדם מבזבז לו, שלא יהיה נראה כאילו נוטל חלק לעצמו בשביל גדולתו, וצריך אחד לעמוד עמו בשעת קריאה, כדרך חזן העומד עם הקוראין. כלומר, אפילו כשהחזן בעצמו קורא, אינו עומד לבדו לפני התורה. כי כשם שהתורה ניתנה על ידי סרסור, על ידי מטווח, שנאמר אנוכי עומד בין השם וביניכם להגיד לכם את דבר השם, כך אנו צריכים לנהוג בה על ידי מקשר ומטווח. הלכה חד, הקורא יש לו, מותר לו, לדלג ממקום למקום בעניין אחד, כגון אחרי מות ואח בעשור, שבפרשת אמור אל הכהנים, שהיה כהן הגדול קורא ביום הכיפורים בבית המקדש, כמפורש במסכת יומה, ושתיהן מדברות בעניין יום הכיפורים, והוא, ובלבד, שלא יקרא על פה, שאסור לקרות שלא מן הכתב, אפילו תיבה אחת. דברים שבכתב, אתה לא רשאי לומר אותם בעל פה. ולא ישאה בדילוג, אלא כדי שישלים התורגמן תרגום הפסוק. שאם הוא ישאה יותר מדי, נמצא ציבור, יושב בתל ומצפה, ואין זה כבוד הציבור. הלכה ת' כיוון שהתחיל הקורא לקרות בתורה, אסור לספר אפילו בדבר הלכה, אלא הכל שומעים ושותקים ומשימים ליבם למה שהוא קורא, שנאמר ואוזני כל העם אל ספר התורה. ואסור לצאת מן הכנסת בשעה שהקורא קורא, ועוזבי השם יכלו, זה המניח ספר תורה כשהוא פתוח ויוצא. הוא מותר לצאת בין איש לאיש, אבל לספר אפילו בין איש לאיש אסור. ומישהו עוסק בתורה תמיד, ותורתו אמנותו, מותר לו לעסוק בתלמוד תורה בשעה שהקורא קורא בתורה. ולדעת הריף, אם אין בבית הכנסת 10 אנשים המבינים בתורה, חוץ ממנו, אסור לו לעסוק בתלמוד תורה. הלכה י' מימות עזרה נהגו שיש שם תורגמן מתרגם לעם מה שהקורא קורא בתורה, כדי שיבינו עניין הדברים. כי לא היו מבינים אלא ארמית בלבד, והתורגמן היה מתרגם דברי הקורא בארמית. והקורא קורא פסוק אחד בלבד ושותק, עד שיתרגם אותו התורגמן וחוזר וקורא פסוק שני. ואין הקורא רשאי לקרות למתורגמן יותר מפסוק אחד, כדי שלא יתה התורגמן המתרגם על פה. הלכה י' א', אין הקורא רשאי להגביע קולו יותר מן המתרגם, והמתרגם לא יגביע קולו יותר מן הקורא, כדי שיחלקו כבוד זה לזה ויתקבלו דבריהם באוזני השומעים. ואין המתרגם רשאי לתרגם עד שיחלה הפסוק מפי הקורא, שאין שני קולות נשמעים כאחד. ואין הקורא רשאי לקרות פסוק אחר עד שיחלה התרגום מפי התורגמן, ואין התורגמן נשען לא לעמוד ולא לקורא, אלא עומד בהמה וביראה. כשם שניתנה התורה בהמה וביראה, כך צריכים אנו לנהוג בה בהמה וביראה, וגם הקורא אסור לו להישען. ולא יתרגם מתוך הכתב, אלא על פה, ואין הקורא רשאי לסייע לתורגמן שלא יאמרו תרגום כתוב בתורה. והקטן מתרגם על ידי גדול. קטן וגדול האמורים כאן הם לא בשנים, אלא במעלה ובחשיבות. ואין כבוד לגדול שיתרגם על ידי קטן, ולא יהיו המתרגמים שניים כאחד, אלא אחד קורא ואחד מתרגם. הלכה י"ב, ולא כל המקראות מתרגמים בציבור. מעשה ראובן, כי חוששים אנו לכבודו של יעקב אבינו, משום גנותו של ראובן, וברכת כהנים, שנאמר בה יישא השם פניו אליך, והרי זה סותר למה שכתוב אשר לא יישא פנים, והם אינם יודעים שכדאי עם ישראל יישא להם פנים, כי מאמרם במסכת ברכות, אמר הקדוש ברוך הוא ולא, וכי לא יישא פנים לישראל, שכתבתי להם בתורה ואכלת וסבעת וברכת, והם מדקדקים על עצמם עד כזית, שמברכים ברכת המזון אפילו כשאינם סביעים, ומעשה העגל, מין ביומר משה לארון עד ויר משה את העם וגומר, ועוד פסוק אחד, ויגוף השם את העם, כי חוששים אנו לכבודו של הארון, שגינהו משה בפסוקים הללו לאוזני הציבור, וכן בפסוק ויגוף השם וגומר נאמר, על אשר עשו את העגל אשר עשה הארון, תלה הכתוב חטא העגל ועשייתו בארון, ולפיכך אין מגלים גנותו ברבים. כולם נקראים ולא מתרגמים. במעשה אמנון במקום שנאמר, אמנון בן דוד לא נקרא ולא מתרגם. והטעם שאינו מתרגם משום כבודו של דוד. הלכה י"ג, המפטיר בנביא צריך לקרות בתורה תחילה, להראות שגדולה היא התורה מהנביא. תקנו להפטיר בנביא משום מעשה שהיה שפעם אחת גזרו על ישראל שלא יקראו בתורה. עמדו וקראו בנביאים שבעה אנשים כנגד שבעה קוראים העולים לתורה, ואף על פי שהגזרה בטלה, לא בטל המנהג לגמרי. ונקראת קריאה זו הפטרה, לפי שבשעת גזרה נפטרו בקריאה זו מקריאת התורה. המפטיר בנביא צריך לקרות בתורה תחילה אפילו שלושה פסוקים, חוזר וקורא מה שקרה שלפניו, ולא יפטיר בנביא עד שיגלול ספר תורה, כדי שיוכל גם הגולל לשמוע הפטרה מפי המפטיר, ולא יפחות מ-21 פסוקים כנגד שבעה שקראו בתורה, שכל אחד אינו פוחת משלושה פסוקים. ואם שלם העניין בפחות מאלו, אינו צריך להוסיף, ואם קרא 10 פסוקים ותרגמם המתרגם דיו, ואפילו לא שלם העניין, כי יחד עם תרגומו של התורגמן, הרי 20, פסוק אחרון חוזר, וקוראו עברית פעם שנית, הרי 21. ובנביא, אחד קורא ואפילו שניים מתרגמים, שהתרגום אינו אלא להשמיע לאנשים ועמי הארץ, ובשם נביאים שאין בהם מצוות ועזרות, אין אנו מקפידים כל כך בשמיעתם. הוא מדלג מעניין לעניין אחר, מותר לדלג, כי אפילו לא יכוון השומע כל כך, אין אנו מקפידים בו, ואינו מדלג מנביא לנביא, שיש כאן תירוף הכוונה יותר מדי, אלא בנביאים ששנים עשר בלבד, כי הם נחשבים כספר אחד, ובלבד שלא ידלג מסוף הספר לתחילתו. לא רק מסוף 12 לתחילתו, שבזה אפילו מתחילתו לסופו אסור, כי יש כאן הפסק רע ואסור. וכל המדלג לא ישאה בדילוג, אלא כדי שישלים המתרגם תרגומו, משום כבוד הציבור. הלכה י' ד', הקורא בנביא יש לו לקרות לתורגמה שלושה פסוקים, והמתרגם מתרגם שלושתם זה אחר זה. ולא אכפת לנו אם המתרגם יטעה, מכיוון שאין הוראה יוצאת מדברי נביא. ואם היו שלושה פסוקים, שלוש פרשיות, לא יקרא לתורגמן אלא אחד, אחד בלבד. כי מאחר ששלושה עניינים הם, צריך לתרגם כל אחד לחוד. הלכת את וב, המפטיר בנביא מברך לפניו ברכה אחת, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר בחר בנביאים וכו', מברך לאחריו ארבע ברכות, ויחד עם שתי הברכות לקריאתו בתורה לפניה ולאחריה, הרי שבע, כנגד שבעה קוראים שקראו בתורה. ברכה ראשונה חותם בה, הקל הנאמן בכל דבריו, שנייה חותם בה, בונה ירושלים. ואנו נוהגים לחתום, משמח ציון בבניה. שלישית חותם במגן דוד, רביעית חותם בעניין קדושת היום, כמו שחותם בתפילה, וכן ימחל ראש חודש להיות בשבת, מפתיר בנביא, מזכיר ראש חודש בברכה זו, כמו שמזכיר בתפילה. כי יום הוא שנתחייב בהפטרה, והוא גרם להזכיר גם של ראש חודש. מלאכת את זין, כמה הם הקוראים? בשבת בשחרית קוראים שבעה, וביום הכיפורים שישה, ובימים טובים חמישה. אין פוחתים מהם, אבל מוסיפים עליהם. בראשי חודשים ובחולו של מועד קוראים ארבעה, שלא להכביד על הציבור, מפני שהם ימי מלאכה, ומתוך שיש בהם קורבן מוסף, מוסיפים עליהם קורא יתר על ימי שני וחמישי. בשבת וביום הכיפורים במנחה, ובשני ובחמישי של כל השנה, ובחנוכה ובפורים בשחרית, ובימי התענית, שאנו מתענים על מה שרע לאבותינו, כגון עשרה בטבת, בשחרית ובמנחה, קוראין שלושה. אין פוחתים ממניין זה, ואין מוסיפין עליהם. כי כל אלה ימי מלאכה הם, ואין להכביד בהם על הציבור יותר מדי בשביל ביטול מלאכה. הלכה י' זין, אישה לא תקרא בציבור מפני כבוד הציבור, קטן יודע לקרות ויודע למי מברכין, עולה ממניין הקוראים. ובזמן הזה אין קטן עולה לתורה, אלא למפתיר בלבד. וכן מפתיר עולה מהמניין, שאפילו לא קראו לפניו אלא שישה אנשים, הרי עולה למניין שבעה, אף על פי שאינו קורא בתורה, אלא משום כבוד התורה בלבד. שהרי הוא קורא בתורה. ואם הפסיק שליח ציבור בקדיש בין משלים ובין המפתיר, אינו עולה מן המניין. זה הובא בתשובת רב נתורנאי גאון, הובא בריף, כי הקדיש הפסיק בין הקוראים הקודמים למפתיר, ואין הלאה מצטרף למניין, אלא אם אמרו קדיש אחרי המפתיר. ציבור שלא היה בהם יודע לקרות אלא אחד, בימים שהיה עולה קורא בעצמו ידובר, אבל כיום נהגו ששליח ציבור קורא בקול, והעולה אינו אלא עונה אחר בלחש. עולה וקורא ויורד וחוזר, וקורא שנייה ושלישית, עד שיגמור מניין הקוראים של אותו היום. הלכה י"ח, בכל קריאה וקריאה מאלו כהן קורא ראשון, ואחריו לוי, ואחריו ישראל. ומנהג פשוט הוא היום שאפילו כהן עם הארץ קודם לקרות לפני חכם גדול ישראל, וכל מי שהוא גדול מחברו בחוכמה קודם לקרות, ואחרון שגולל ספר תורה נוטל שכר כנגד הכל, לפיכך עולה ומשלים אפילו גדול שבציבור. הלכה יוטט, אין שם כהן עולה ישראל, ולא יעלה אחריו לוי כלל. אחרי שקרא ישראל הראשון, אסור ללוי לעלות אחריו, כי אמרו ודאי הראשון כהן היה, ולפיכך קרא אחריו לוי. אין שם לוי, כהן שקרא ראשון חוזר וקורא הוא עצמו פעם שנייה במקום לוי, ומברך שנית. אבל לא יקרא אחריו כהן אחר, שמה אמרו הראשון פסול, ולפיכך עולה כהן אחר. ואפילו אם אנו יודעים באביו של הראשון שכהן היה, שמה גרושה נשא, והוליד ממנה בן זה, וחיללו מקדושת כהונה. וכן לא יקרא לוי אחר לוי, שמה אמרו אחד משניהם פסול, שאביו לקח אישה פסולה לו, והרי הבן מחולל מקדושת לוויה, וקורא בתורה כי ישראל פסול. הלכה כף, כיצד סדר הקריאה בתורה אחר התפילה? כל יום שיש בו תפילת מוסף, כגון ראש חודש וחול המועד, אחר שיגמור שליח ציבור תפילת שחרית, אומר קדיש ומוציא ספר תורה וקורא לאחד, אחד מן הציבור, ועולים וקוראים בתורה, וכשגומרים מחזיר ספר תורה למקומה ואומר קדיש ומתפללים תפילת מוסף. כבר כתב רבנו שאומרים סדר קדושה קודם תפילת מוסף, נמצא שהקדיש עולה לשתיהן כאחד. וימים שיש בהם מפתיר ומוסף, נהגו לומר קדיש קודם שיעלה המפתיר. והטעם כדי להבחין בין קריאת חובה לקריאת המפתיר בתורה, שאינה אלא משום כבוד התורה. ויש מקומות שנהגו לומר קדיש אחר המפתיר. הלכה כ"א, ובמנחה של שבת ושל יום הכיפורים, אחר שיגמור שליח ציבור תהילה לדוד וסדר הקדושה, אומר קדיש ומוציא ספר תורה ועולים וקוראים בו ומחזירו ואומר קדיש ומתפללים מנחה, ואנו נוהגים שלא לומר ביום הכיפורים סדר קדושה בתפילת המנחה, אלא לאחריה, כדי להפסיק בינה ובין תפילת הנעילה. וכן בתענית קוראים במנחה, ואחר כך אומר קדיש ומתפללים תפילת מנחה, אבל ביום טוב לא נהגו לקרות במנחה. הלכה כף בית, ויום שאין בו מוסף, כשגומר תפילת שחרית אומר קדיש, הוא מוציא ספר תורה וקוראים בו ומחזירו, ואומר קדיש, ואחר כך אומר תהילה לדוד, וסדר הקדושה, כדי שומרים בכל יום, ואומר קדיש וכל העם נפטרים. הלכה כף ג', אין קוראים בחומשים בבתי כנסיות משום כבוד הציבור, אבל בחומשים שלנו נתפסים בדפוס ואינם נגללים כגיליון, אפילו מצד הדין אין קוראים בהם בבית הכנסת בברכה. ואין גוללים ספר תורה בציבור מפני תורח הציבור, שלא יטריח עליהם להיותם עומדים עד שיגלול ספר תורה. לפיכך, אם יצטרכו לקרות שני עניינים, כגון בשבת ראש חודש, ולפעמים יצטרכו לקרוא גם שלושה עניינים, כגון ראש חודש טבת שחל להיות בשבת, שמוצאים בו שלושה ספר תורה, מוציאים שני ספרי תורה, ולא יקרא איש אחד עניין אחד בשתי תורות, שמה יאמרו ספר ראשון פגום היה, ולפיכך קורא בשני. הלכה כף דלת, כל הגולל ספר תורה גוללו מבחוץ, מן הגם היה שמגביע הספר, היה גם הגולל, והיה מעמידו בעמודיו התחתונים על ברכיו, ואיש אחר היה אוחז בראשו בעצי חיים העליונים, וזה שהגביע היה גולל את הספר וקושרו בחגורה. ולפיכך כשהוא קושר את הספר בחגורתו, צריך להתחיל בקשירתו מבחוץ, שהוא הצד שמאחורי הכתב, כי אם התחיל הקשירה מבפנים כלפי חוץ, הרי הוא כדוחה את הספר מפניו ממנו והלאה. וכשהוא מעדכו מבפנים, הוא צד הכתוב, כדי שבקריאה הבאה כשיפתחו את הספר לא יצטרכו להופכו על הכתב, להתיר את הקשר, כי אין זה דרך כבוד. וצריך להעמידו על התפר, מקום תפירת יריעות הספר, שאפילו מעיקרה שם אפשר לחזור ולתופרו מחדש. צריך להעמידו על התפר כדי שלא ייקרה, מקום שמוציאים ספר תורה, אחר שקוראים בו מוליכים אותו לבית אחר, להצניעו, ששם משתמר יותר, אין הציבור רשאי לצאת, עד שיצא ספר תורה וילוו אותו, ומחריו עד המקום שמצניעים אותו בו, שנאמר, אחרי השם אלוקיכם, תלכו. וגם כיום שמצניעים את הספר בהיכל שבבית הכנסת, אנו נוהגים שלא לצאת מבית הכנסת, עד שיכניסו את הספר בהיכל. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם, ספר אהבה, הלכות תפילה, פרק ה-12. ברצון שנזכה ללמוד ללמוד לשמור ולעשות כל דברי התורה הזאת, לגאולה האמיתית והשלמה, בקרוב ממש ותקף ומיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.